חגיגה דף ט, מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. שלמה המלך אומר במגילת קהלת, מעוות דבר מקולקל לא יוכל לתקון, יש מקרה שאי אפשר לתקן. איזה עיוות, איזה קלקול אדם לא יכול לתקן. המשנה מביאה על זה כמה דעות. דעה ראשונה, סוברת שמדברים כאן על הקורבן המיוחד שמביאים בכל אחד מהשלושה הרגלים, שלמי חגיגה. בחג הפסח צריך להביא שלמי חגיגה, בחג השבועות ובחג הסוכות. המצווה, עיקר הזמן להביא שלמי חגיגה זה ביום טוב הראשון. אז צריך להביא את שלמי החגיגה, קורבן שלמים, חיוב על כל אחד מישראל להביא. ביום טוב הראשון. ואם הוא לא הביא ביום טוב הראשון, מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, הוא לא הביא את קורבן החגיגה ביום טוב ראשון, אז יש לו פרק זמן שהוא עוד יכול להשלים. חוגג את כל הרגל. בחג הפסח, עד שביעי של פסח, עד מוצאי שביעי של פסח. חג השבועות, הוא יכול להשלים במה שנקרא ששת ימי ההשלמה, שישה ימים אחרי חג השבועות. חג הסוכות, יכול להשלים בוודאי בכל שבעת ימי חג הסוכות. וגם ביום טוב האחרון של חג, גם בשמיני עצרת, הוא יכול להשלים, אם הוא לא הביא שלמי חגיגה, להביא אז. אבל אם עבר כל הרגל, והוא לא הביא את הקורבן חגיגה, אינו חייב באחריותו. במילים אחרות, הוא לא יכול להשלים ולהביא את שלמי החגיגה בזמן אחר. ולפי התנא הראשון במשנה, על זה נאמר, מעוות, דבר מקולקל, הוא לא הביא שלמי חגיגה בכל היום טוב, לא יוכל לתקון. הוא לא יכול לתקן את זה. וחסרון, הוא החסיר שהוא לא הביא את הקורבן בזמן, לא יוכל להימנות, הוא לא יכול למנות שהוא הביא את הקורבן הזה ברגל, בזמן. רבי שמעון בן מנסיה אומר, איזה הוא מעוות, איזה קלקול שאינו יכול להתקן, זה הבא להערבה והוליד ממנה בן, אם הבן הזה הוא ממזר, אי אפשר לשנות אותו ולהפוך אותו לאדם כשר. אם אדם מתחתן עם אישה, עם אשת איש, או עם אחת הקרובות שאסורות עליו, בחלק גדול מהמקרים, הוולד שיוולד יהיה ממזר. הוא אסור לבוא בקהל, הוא לא יכול להתחתן עם אנשים מעם ישראל. זה לא פשוט. ואותו ילד, ממזר, לא יכול לתקן את זה. זה עיוות שאי אפשר לתקן. כי אדם חוזר בתשובה, בוודאי שהתשובה שלו מתקבלת. אבל הבן הזה יישאר לתמיד, אי אפשר למחוק את זה. אבל עיוות אחר, למשל, אם תאמר בגונב וגוזל, הוא קלקל באמת, אבל הוא יכול לחזור בתשובה, ושלא יישאר שום רושם. יכול הוא להחזירו, הוא יחזיר את מה שהוא גנב, הוא יחזיר את מה שהוא גזל ויתקן. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין קורין מעוות למה שהיה מקולקל מההתחלה, אלא למי שהיה מתוקן בהתחלה, מתחילה, והתעקם מהישרות שלו, ונתעוות. ואיזה? זה תלמיד חכם הפורש מן התורה. הוא כבר היה ישר, והוא פרש חלילה מהתורה. זה עיוות. במשנה למדנו שאומנם החיוב להביא שלמי חגיגה זה ביום טוב ראשון, אבל מי שלא הביא ביום טוב ראשון יכול להשלים במהלך ימי החג. מנין מילי? מנין למדים שניתן להשלים ולהביא שלמי חגיגה גם בימים הבאים אחרי היום טוב הראשון? מביאה הגמרא על זה כמה לימודים. לימוד ראשון, אמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, גזרה שווה. נאמר עצרת, המילה עצרת נכתבה בשביעי של פסח. הפסוק אומר, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך. ונאמר עצרת בשמיני של חג, שמיני עצרת של חג הסוכות, אומרת התורה, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. אם כן, לומדים כאן גזרה שווה, מכיוון שכתוב עצרת בשביעי של פסח, כתוב עצרת בשמיני של חג הסוכות, התורה באה ללמד אותנו שמשווים ביניהם על ידי גזרה שווה. מה להלן כמו בשביעי של פסח, ביום השביעי שנאמר עצרת, לתשלומין ניתן להשלים ולהביא קורבן חגיגה גם ביום השביעי, שהוא חלק מחג הפסח. אף כאן, גם בשמיני עצרת, אפילו שישנם שישה דברים שהוא לא המשך של חג הסוכות, בכל זאת, אף כאן לתשלומין ניתן להשלים ולהביא שלמי חגיגה גם ביום שמיני עצרת של חג הסוכות, למרות שהוא רגל בפני עצמו. אם כן, דורשים מגזרה שווה מחג הפסח לשמיני עצרת של חג הסוכות, כמו שבשביעי של פסח שהוא חלק בלתי נפרד מימי חג הפסח, שניתן אז להשלים ולהביא שלמי חגיגה, בשביעי של פסח, כך גם כשנאמר עצרת בשמיני עצרת של חג הסוכות, אפילו ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, בכל זאת אפשר להביא ולהשלים, להביא את השלמי חגיגה בשמיני עצרת. אומרת הגמרא, יש בגזרה שווה שתי דרגות. דרגה ראשונה, שכתוב המילה באמת בשתי הפרשיות, בשני העניינים, אבל המילה הזאת צריכים אותה. אם היא לא הייתה כתובה, היה חסר לנו בפרטים שם, היה חסר לנו בהבנה שם. ואז זה נקרא שהגזרה שווה הזאת נדרשת ממילה שאינו מופנה. הוא לא מיותר, הוא לא פנוי. במקרה כזה, ניתן ללמוד גזרה שווה בתנאי שבאמת שני הדברים דומים. אבל אם הם לא דומים ואפשר לדחות ולומר דווקא למשל, בשביעי של פסח ינהג דיני תשלומים, אבל בשמיני עצרת יש לי סיבה לומר שזה לא יהיה דומה לשביעי של פסח, ואולי שם דווקא לא ינהג תשלומים, שם לא יהיה אפשר להשלים ולהביא שלמי חגיגה. אז אם הגזרה שווה נלמדת ממילים שאינם פנויות, אני דוחה את הגזרה שווה. אבל אם מופנה, אם המילה פנויה ומיותרת, אז למה התורה כתבה את המילה הזאת כדי ללמוד את הגזרה שווה? אז גם אם זה לא דומה, אבל זה גזרה של התורה שיהיה את הגזרה שווה הזאת. כי אחרת תסביר לי מה המילה הזאת באה לרבות. אומרת כאן הגמרא, חייב להיות שהגזרה שווה בין שביעי של פסח לשמיני עצרת, המילים עצרת פנויות. דילאו מופנה, כי אם המילה לא מיותרת, איקה למפרח, אני יכול לדחות ולומר ששמיני עצרת לגמרי לא דומה לשביעי של פסח, ובעוד שבשביעי של פסח אומנם אפשר להשלים ולהביא שלמי חגיגה, שמיני עצרת זה סיפור בפני עצמו, הוא לא דומה. למה? מה לשביעי של פסח? אתה יודע למה אפשר להשלים ולהביא את הקורבן משלמי חגיגה גם ביום הזה, שכן זה המשך של חג הפסח. אינו חלוק בשום דבר מהימים שלפניו. זה המשך. תאמר בשמיני של חג הסוכות שחלוק בשישה דברים משלפניו. כמו שמובא במסכת סוכה דף ממחת ובעוד מקומות. ובאופן כללי יותר, מה שמוכר בפרט זה למשל שבשמיני עצרת לא יושבים בסוכה, לא נותנים ארבעת מינים, ובנוסף גם בבית המקדש היה שינויים. מברכים גם ברכת שהחיינו בשמיני עצרת. יש, שמיני עצרת הוא חג בפני עצמו לחלק מהדברים. אז אם כן, אולי נאמר שהוא שונה לגמרי משביעי של פסח, שהוא חלק מחג הפסח, ולכן אפשר להשלים ולהביא בו את קורבן שמי חגיגה. לעומת זאת, שמיני עצרת, שהוא יום חג בפני עצמו, אולי בו לא יהיה ניתן להשלים מי שלא הביא שלמי חגיגה של חג הסוכות, לא יוכל להשלים אולי בשמיני עצרת. אבל אם הגזרה שווה נדרשת ממילים פנויות, אז אם כן, גם אם יש לי דחייה, עדיין אני לומד את הגזרה שווה הזאת. גם אם הם לא דומים. אומרת הגמרא לה אי, הכוונה אמת, אפנויי מופנה, המילים עצרת מיותרות. למה? מכדי, מהי עצרת? כשהתורה כותבת שהיום הזה הוא עצרת, מה זה עצרת? אומרת הגמרא, מעניין, מה זה עצרת? עצור בעשיית מלאכה. כשאדם צריך לעצור את עצמו ולהימנע מלעשות מלאכות. אם כן, הכתיב, הרי בחג שביעי של פסח, אחרי שהתורה כותבת עצרת, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת להשם אלוקיך, מיד התורה ממשיכה ואומרת מפורש, לא תעשה מלאכה. אז בשביל מה התורה כתבה עצרת? עצרת הכתב רחמנה, למה לי? ובנוסף, גם בחג הסוכות, כתוב מפורש, בשמיני עצרת, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז למה צריכים לכתוב עצרת? אלא שמה מינה להפנויי. תלמד מכאן שהמילים עצרת פנויות לגזרה שווה. וגם אם השביעי של פסח ושמיני עצרת לא דומים, בכל זאת דורשים מהגזרה שווה. שכמו שגם בשביעי של פסח אפשר עדיין להשלים ולהביא את השלמי חגיגה, ככה גם בשמיני עצרת אפשר עדיין להשלים ולהביא שלמי חגיגה. זאת הדרשה של רבי ישמעאל. הגמרא מביאה מקור שני. מניין למדים שאם אדם לא הביא שלמי חגיגה ביום טוב הראשון של החג, יכול להשלים את זה בשאר ימי הרגל. ותנא של הברייתא מייטלה מביא את המקור לזה מהכה, מהפסוק הבא, דתניא. מצד אחד התורה אומרת, וחגותם אותו. ששלמי חגיגה שמרומז בבחגותם, אותו מביאים אותו רק ביום טוב ראשון. מצד שני ממשיכה התורה ואומרת, חג להשם שבעת ימים. יכול יהיה חוגג והולך ומביא שלמי חגיגה כל שבעה ימים של חג הסוכות. תלמוד לומר וחגותם אותו. רק את היום הראשון, אותו אתה חוגג. מביא חגיגה ואתה חוגג כל שבעה. אם כן, אם רק ביום הראשון מביאים שלמי חגיגה, למה נאמר שבעת ימים לתשלומים? שאם הוא לא הביא ביום טוב הראשון, ישלים בשאר הימים. ומניין שאם לא חג יום טוב הראשון של חג, שחוגג והולך את כל הרגל, שזה כבר אמרנו מניין למדים, מניין שגם יכול לחגוג ביום טוב האחרון של חג, גם בשמיני עצרת, כי הפסוק הזה מדבר על שבעת ימים. מניין למדים שגם בשמיני עצרת אפשר להביא חגיגה, אם מי שלא הביא ביום טוב הראשון של חג. תלמוד לומר, בחודש השביעי, שהוא חודש תשרי, תחוגו אותו, אפשר להביא שלמי חגיגה. שואלת הגמרא, כל חודש תשרי? אם בחודש השביעי יכול, יהיה חוגג והולך כל החודש כולו, הוא יכול להביא עד ראש חודש חשוון? שלמי חגיגה? לא, תלמוד לומר, כתוב באותו פסוק פעמיים אותו. כתוב, וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה, חוקת עולם, עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו, כתוב פעם נוספת אותו. למה התורה צריכה לכתוב את זה פעם נוספת? זה שכתוב אותו פעם נוספת, זה בא לומר, אותו אתה חוגג בימי הרגל, והיא אתה חוגג חוץ עלו, אחרי שהסתיימו ימי הרגל, הסתיים גם שמיני עצרת, אי אפשר יותר להשלים ולהביא שלמי חגיגה. מביאה הגמרא ויכוח מפורסם בין רבי יוחנן לבין רבי הושעיה. אם אדם לא הביא קורבן שלמי חגיגה ביום טוב ראשון, הוא יכול להשלים ולהביא בשאר ימי החג. ויש ויכוח, האם אדם שלא הביא ביום טוב ראשון, והוא מביא בשאר הימים, האם זה שהוא מביא בשאר הימים זה השלמה ליום הראשון, או שברגע שלא הביא ביום טוב הראשון, אז כל יום ויום עדיין חל עליו החיוב להביא, כי הוא עדיין לא הביא. ומה הייתה שלומין? לפי דעתו של רבי יוחנן, הוא אמר שהיום טוב הראשון הוא הזמן שחייבים להביא את השלמי חגיגה, ושאר הימים שאפשר להשלים הם תשלומים לראשון. תכף הגמרא תביא את המשמעות. מתי ההבדל? ורבי הושעיה אמר, כל ימי הרגל תשלומים זה לזה. אם הוא לא הביא ביום טוב ראשון, מביא ביום ראשון של חול המועד. לא הביא ביום ראשון של חול המועד, מביא ביום שני. ככה כל יום ויום הוא תשלום בפני עצמו. כל יום מחייב בפני עצמו. מי שעדיין לא הביא שלמי חגיגה, כשמגיע היום הבא, היום עצמו מחייב אותו היום להביא שלמי חגיגה. מה ביניו? מה ההבדל? הרי לפי כולם, אם הוא לא הביא ביום טוב ראשון, הוא מביא בשאר הימים. מה משנה? האם זה שמביא בשאר הימים זה השלמה ליום הראשון, או שכל יום מחייב בפני עצמו למי שלא הביא שלמי חגיגה להביא היום? אמר רבי זעירא, יש הבדל גדול מאוד. אדם שהיה חיגר, צולע, לא עלינו, ביום טוב הראשון. אדם שלא יכול ללכת ברגליו, פטור מלהביא שלמי חגיגה. ונתפשט, נהיה בריא, התרפא ביום השני. זה מה שאיכא בעיניו, זה ההבדל. אם אני אומר שהיום הראשון הוא העיקר ושאר הימים משלימים ליום הראשון, או שכל יום מחייב בפני עצמו את שלמי החגיגה. לפי רבי יוחנן שאמר שכל הימים הם תשלומים לראשון, אז אם הוא היה חייב ביום טוב ראשון, הוא יצטרך להשלים בשאר הימים. אבל הוא, שהיה חיגר ביום טוב ראשון, כיוון דלא חזי, הוא לא היה ראוי להביא קורבן חגיגה ביום טוב ראשון, לא חזי גם בשני, הוא לא צריך גם להביא ביום טוב שני, גם אם עכשיו הוא בריא. ולפי דעתו של רבי הושעיה, שהוא אמר שברגע שאדם עדיין לא הביא שלמי חגיגה ביום טוב הראשון, אז כשמגיע היום טוב השני או השלישי והרביעי, כל יום מחייב אותו בפני עצמו. אם כן, ביום הראשון הוא לא היה יכול להביא, כיוון שהוא היה פטור, הוא היה חיגר. אבל ביום טוב השני הוא כבר לא חיגר. אז היום טוב השני מחייב אותו. היום אתה חייב להביא שלמי חגיגה. אף אגב דלא חזי בראשון. אפילו שהוא לא היה ראוי להביא קורבן חגיגה ביום טוב הראשון. חזי בשני. ביום טוב השני הוא ראוי, אז היום השני מחייב אותו. מכאן הגמרא עוברת לעסוק בדעתו של רבי יוחנן. רבי יוחנן בא עם יסוד. אדם שלא היה ראוי להביא קורבן, בעיקר הזמן של החיוב שלו, במקרה שלנו, הוא היה חיגר ביום טוב ראשון, ואולי היה יכול להביא קורבן חגיגה. הוא לא חייב להביא את הקורבן. הוא לא צריך להשלים את הקורבן בשאר הימים. ומי אמר רבי יוחנן, אחי? וכי כך דעתו של רבי יוחנן? ואמר חזקיה. הוא מדבר על אדם שנדר להיות נזיר. אם הוא לא אמר כמה זמן הוא רוצה להיות נזיר, הוא יכול לקבוע כמה זמן. הוא יהיה נזיר לחודשיים, לשלושה חודשים. אם הוא לא קבע כמה זמן, הוא נזיר ל-30 יום. באותם 30 ימי נזירותו, קדוש יהיה. שלושה דברים הוא מוזהר להימנע מלעשות. דבר ראשון, אסור לו להסתפר. אסור לו להתגלח, הוא צריך לגדל שיער. דבר שני, אסור לו לאכול ולשתות כל מה שיוצא מגפן, מענבים. הדבר השלישי, אסור לו לטמא את עצמו למתים. אסור לו להיות באוהל שבו יש מת. אסור לו לשאת את המיטה בהלוויה. אסור לו להתאמה למתים. אם הוא נטמא למתים, אז קודם כל, כל הימים של הנזירות שהוא מנע עד עכשיו מתבטלים. הוא לא יכול עכשיו גם להתחיל את ימי הנזירות מחדש, הוא צריך להמתין. למה? כי הוא טמא עכשיו. הרי מה זה נזיר? שאסור לו לטמא למתים, הוא עכשיו טמא. הוא צריך לתאר את עצמו. איך נטהרים מטומאת מת? זה לוקח שבוע. שבמהלכו, ביום השלישי והשביעי, צריך לעזות עליו מי מעיין שקידשו אותו וירבבו בו אפר של פרה אדומה. ואז ביום השביעי הוא טובל, ובערב הוא נהיה טהור. למחרת בבוקר הוא מביא קורבנות של נזיר טמא, שזה שתי עופות, אחד לעולה ואחד לחטאת, ועוד כבש אחד לאשם, ואז הוא נהיה טהור לגמרי. ומאז והלאה הוא מתחיל למנות את ימי הנזירות מההתחלה. כאן אנחנו דנים, אדם נזיר שנטמא באמצע ימי נזירותו, והוא עכשיו באמצע שבעת ימי טהרתו. הוא נטמא שוב באמצע שבעת ימי טהרתו. האם הוא יצטרך להביא פעמיים את הקורבנות כשהוא יתאר? פעם אחת על זה שהוא נטמא פעם ראשונה ופעם שנייה על זה שהוא נטמא פעם שנייה? לא. כי זה הכל נחשב כמו טומאה אחת ארוכה. כשהוא יסיים את כל הימים שהוא צריך, את השבעת ימים מהזמן שהוא נטמא עד שמסתיימים שבעת הימים, ביום השמיני שלאחריו הוא מביא את הסדרת קורבנות, חטאת, עולה ואשם, פעם אחת, לא צריך להביא יותר מפעם אחת. אבל אם אותו נזיר כבר ספר את השבעה ימים, כבר הגיע היום השמיני, היום הוא אמור להביא את הקורבנות ולהתאר לגמרי, הוא נטמא פעם נוספת למת, אז הוא סופר שבעה ימים לטהרתו, וביום השמיני הוא לא הביא רק סדרה אחת של עולה, חטאת ואשם, הוא יצטרך להביא שתי סדרות על הטומאה הראשונה ועל הטומאה השנייה. למה? כי הוא נטמא פעם שנייה אחרי שהוא כבר סיים את שבעת הימים של הפעם הראשונה. אם הוא נטמא ביום, אומר חזקיה, דבר שמוסכם גם על הדעה השנייה, אז כשהוא מסיים את שבעת הימים מכאן והלאה, מביא סדרת קורבנות של נזיר טמא, לא רק על הפעם השנייה, אלא גם על הפעם הראשונה, צריך להביא פעמיים. אבל לפי דעת חזקיה, אם הוא נטמא ליל היום השמיני, דיינו, אותו נזיר נטמא למת. שואל את הרב, כבוד הרב, מה עושים? אומר לו הרב, נורא והיום. כמה זמן ספרת עד עכשיו? בימי נזירות. אומר לו, כבוד הרב, 26 יום כבר. אומר, כל ה-26 יום האלה, בטלים ומבוטלים. עכשיו תלך, תתאר את עצמך, ואז תמנה מחדש את ימי הנזירות. אומר, בסדר, איך אני מתאר את עצמי? פשוט מאוד. עכשיו, שבעה ימים. ביום השלישי וביום השביעי, לך אל הכהן שיזה עליך מימי חטאת, מה שנקרא, שזה מי מעיין מקודשים ומעורבים באפר פרה אדומה. ביום השביעי אתה תובל, ואז בערב אתה נטהר באופן חלקי, בסדר? אז הוא באמת עשה את זה. ביום השמיני למחרת הוא אמור כבר להביא את הקורבן, הוא אמור להביא את הסדרה של השלוש קורבנות, עולה, חטאת ואשם. לילה יום השמיני, שוב פעם הוא נפל, נטמת ומת מת. מה אז? מצד אחד הוא כבר סיים את שבעת ימי הטהרה שלו. מצד שני הוא עוד לא הביא קורבנות. אבל זה כבר היום שהוא אמור להביא קורבנות. ואם הוא היה נטמע מחר, ביום השמיני, זה היה מחייב אותו להביא שתי סדרות של קורבנות. זה כבר לילה יום השמיני, אבל מצד שני, עכשיו הוא לא יכול להביא עדיין קורבן. מה כל הסיבה שאם הוא היה נטמע מחר בבוקר, דיינו ביום שמיני בבוקר, זה מחייב אותו להביא עוד פעם את הסדרה של הקורבנות של נזיר תמה, כי זה זמן שכבר ראוי להביא בו קורבנות. אז מכאן ולהבא זה כבר חשבון חדש. מצד שני, ליל יום שמיני זה גם כן יום שראוי להביא בו קורבנות, רק שבלילה אי אפשר להקריב קורבנות. בכל זאת, אומר חזקיה, שמספיק לאותו נזיר תמה להביא סדרה אחת של קורבנות, כשהוא יסיים לגמרי את ימי התומעה שלו, והוא יתאר לגמרי, ואינו מביא עוד סדרה של קורבנות, על זה שהוא נטמע פעם שנייה בליל היום השמיני. ורבי יוחנן אמר, על המקרה הזה שהוא נטמע בליל היום השמיני, אף בלילה נמי מביא. הוא יצטרך להביא סדרה נפרדת של נזיר תמה, שכוללת עולה, חטאת ואשם, על הפעם השנייה שהוא נטמע בליל היום השמיני. כי לפי דעתו של רבי יוחנן, ליל היום השמיני כבר מתחיל היום השמיני, שהוא יום שראוי להקרבת הקורבן, הקורבנות. ואם כן, נכון שהוא לא יכול עכשיו להקריב את הקורבן, אבל זה בעיה צדדית, כי זה לילה, ובלילה אי אפשר להקריב קורבנות. אם כן, מדבריו כאן של רבי יוחנן אנחנו רואים בדיוק להפך ממה שראינו בדבריו לעניין קורבן שלמי חגיגה. כאן אנחנו רואים שגם מי שלא היה ראוי להביא קורבן מסוים, בעיקר הזמן של החיוב, כי הרי אי אפשר להקריב קורבנות בלילה. וכשמגיע למחרת ביום השמיני, תחילת היום הוא כבר היה תמה, הוא לא יכול להביא את הקורבן ביום השמיני. בכל זאת חל עליו חיוב של הבאת קורבן, שהוא יצטרך להשלים אותו. ואת הסדרה של הטומאה שהוא נטמע בליל היום השמיני, הוא מביא בנפרד. זה סותר את דבריו של רבי יוחנן. לעניין חגיגה, מי שלא היה ראוי ביום טוב ראשון, להביא שלמי חגיגה כי הוא היה לא עלינו צולע, והוא פטור מחגיגה ביום טוב הראשון. והוא נהיה בריא, הוא עברי מצליעתו ביום טוב השני. שעל זה אומר רבי יוחנן, שמכיוון שהוא לא היה ראוי להביא את הקורבן בעיקר הזמן של החיוב שלו ביום טוב הראשון, כבר לא חל עליו החיוב להביא את הקורבן, הוא לא יצטרך להשלים את זה. זאת אומרת, דבריו של רבי יוחנן לעניין אחד שלא ראוי בעיקר זמן החיוב של הקורבן להביא את הקורבן, האם הוא צריך להשלים או לא, סותרים. כי לעניין חגיגה, ששם חיגר ביום הראשון שלא היה ראוי להביא קורבן בעיקר זמן חיובו, לא צריך להשלים בשאר הימים. לעומת זאת נזיר תמה, שנטמע פעם נוספת בליל היום השמיני, שהוא לא יכול לא היה ראוי להביא את הקורבן בעיקר זמן החיוב שלו, כי זה לילה. בכל זאת, לפי רבי יוחנן, צריך כן להשלים ולהביא את הסדרה כשהוא יתאר מהתומה הזאת אחרי 7 ימים נוספים. אמר רבי ירמיה, שאני תומה, קורבן שנדחה, מחמת שהנזיר נטמא הוא שונה, שאפשר כן להשלים אותו. גם אם בזמן החיוב הוא לא היה ראוי, כי הוא היה תמה. כמו שמצאנו לעניין קורבן פסח, שמי שנטמא ולא היה יכול להקריב קורבן פסח בפסח ראשון, דיש לו תשלומין בפסח שני. רואים שהוא יכול להשלים ולהקריב קורבן פסח במקום י' ניסן, י' באייר, בפסח שני, כמו שהתורה כותבת. אם כן, לעניין טומאה זה שונה. זאת אומרת, בדרך כלל באמת מי שהיה לא היה יכול להביא את הקורבן בעיקר זמן חיובו, לא יכול להשלים. אבל לעניין טומאה זה שונה. לכן נזיר טמא שנטמא, נכון שבליל היום השמיני הוא לא היה יכול להביא את הקורבן, הוא לא היה ראוי להביא את הקורבן, בכל זאת, הוא צריך להשלים. מתקיף לרב פאפה, האפשרות להקריב קורבן פסח למי שהיה תמה, שלא יכל להקריב קורבן בפסח ראשון, שהוא יכול להביא את זה בפסח שני, זה בגלל שהוא יכול להשלים? הוא לא יכל בפסח ראשון, אז הוא משלים ומביא בפסח שני? הרי יש על זה ויכוח במסכת פסחים, בדף צדיגים אל עמוד א', האם הסיבה שאפשר להביא קורבן פסח למי שלא הביא בפסח ראשון, הוא יכול להביא בפסח שני, זה שהוא יכול להשלים בפסח שני מה שהוא לא הביא בפסח ראשון, או שפסח שני זה חיוב בפני עצמו. חיוב בפני עצמו. איפה ההבדל? פשוט מאוד. קטן. פסח ראשון, הוא היה פטור. הוא הגיע לגיל 13 שנה ויום אחד, אחרי פסח, לפני פסח שני. נוכרי. התגייר אחרי פסח, לפני פסח שני. מגיע פסח שני. האם הוא חייב להביא עכשיו קורבן פסח? הוא לא הביא בפסח ראשון. האם הוא יביא בפסח שני? לפי דעתו של רבי, כן, כי לפי דעתו פסח שני הוא לא תשלומים של פסח ראשון, הוא רגל בפני עצמו. מי שלא הביא בפסח ראשון, פסח שני זה רגל בפני עצמו, הוא חייב להביא קורבן פסח. רבי נתן חולק, לפי דעתו פסח שני זה השלמה לפסח ראשון, אז הניחא לפי דעתו של רבי נתן, למאן דאמר שם במסכת פסחים, פסח שני, אדם שהיה תמה בפסח ראשון, יש לו אפשרות מיוחדת להשלים. תשלומים דראשון הוא. אז מצאנו שיש ריבוי תשלומים לאדם שהיה תמה, שהוא יכול להשלים את הקורבנות בזמן אחר. אולי היה ראוי בפסח ראשון, בכל זאת הוא יכול להשלים בפסח שני. אלא לפי דעתו של רבי, למאן דאמר שפסח שני זה שמביאים בו קורבן מי שלא הביא בפסח ראשון, זה בגלל שהוא רגל בפני עצמו הוא. לא היה ראוי בפסח ראשון, עכשיו הוא כן ראוי. הוא לא משלים, אז מה יקלה מימר? אז אין כאן מקרה שאפשר להשלים אדם שלא היה ראוי בעיקר זמן הקרבת הקורבן, בתומעה יותר משאר דברים. אז חוזרת השאלה, למה רבי יוחנן לעניין נזיר תמה שהגיע ליל יום השמיני, הוא נטמע שוב, למה אומר רבי יוחנן שאדם כזה משלים את הקורבנות שלו, הוא לא היה ראוי בעיקר הזמן בליל יום טוב, בליל היום השמיני, לא היה ראוי בעיקר הזמן, והוא צריך להשלים, הוא מביא את הקורבנות, הוא נטמע פעמיים, עכשיו הוא בעיקרון ביום השמיני לטומאה הראשונה שלו, מחר הוא היה אמור להביא קורבנות, והוא לא ראוי בעיקר היום להביא את הקורבנות, הוא משלים את זה, עכשיו הוא נטמא, אז הוא יתאר את עצמו 7 ימים, ואחר כך ביום השמיני הוא יביא גם את הסדרה הזאת וגם את הסדרה הזאת. למה הוא משלים? הרי לא מצאנו מקרה שמשלימים בטומאה יותר מאשר במקרים אחרים, שמשלימים קורבנות באדם שהיה טמא יותר מאשר במקרים אחרים. והרי לפי דעתו של רבי יוחנן, אדם שלא היה ראוי להביא קורבן חגיגה ביום הראשון, לא משלים בשאר הימים. מה זה שונה? אלא אמר רב פאפה, באמת, רבי יוחנן סובר, שאחד שלא היה ראוי להקריב את הקורבן בעיקר זמן החיוב שלו, כמו קורבן חגיגה שבעיקר זמן החיוב ביום טוב ראשון לא היה צריך להשלים, לא היה יכול להקריב כי הוא היה חיגר, לפי דעתו של רבי יוחנן לא צריך להשלים בשאר הימים. לא חל חיוב להשלים בשאר הימים. אבל כסבר רבי יוחנן, לילה אינו מחוסר זמן. זה שהנזיר שנטמע סיים את 7 ימים לטהרתו, כבר טבל, כבר קיבל את ההזעה מי חטאת של אפר פרה אדומה, הוא כבר אוחז בלילה יום השמיני, היום הוא אמור להביא קורבנות. אם הוא היה נטמע מחר ביום השמיני, גם אם הוא לא הביא קורבנות, היינו אומרים לו, זה לא סותר, תביא קורבנות על מה שהיה טומאה עד עכשיו, כי כבר הוא התחייב להביא קורבנות, הוא כבר היה בזמן שהוא יכול להביא קורבנות, והוא יביא חוץ מזה סדרת קורבנות על הטומאה החדשה שלו, אחרי 7 ימים, הוא הביא את 2 הסדרות. אבל הלילה זה כמו ביום שלמחרת. זה לא נחשב, אינו מחוסר זמן, זה לא נחשב שעדיין לא הגיע הזמן של הקרבת הקורבן. האדם ראוי עכשיו להקריב את הקורבנות של הנזיר. הגיע הזמן של החיוב של הקורבנות. זה כבר לילה יום השמיני, היום הולך אחר הלילה. אלא שהכהנים בלילה לא יכולים להקריב קורבנות. אז החיוב כבר חל עליו, על אותו נזיר טמא להביא קורבנות. רק שהוא לא יכול להביא את זה, כי אי אפשר להקריב קורבנות בלילה. לכן, גם אם הוא אחר כך נהיה טמא פעם נוספת בלילה, שהוא יהיה טהור, הוא לא יורד ממנו החיוב שהוא היה חייב מהסדרה הראשונה, כי הוא כבר התחייב. זאת אומרת, שמגיע לילה יום השמיני, הוא כבר מתחייב לפי רבי יוחנן. כי לילה אינו מחוסר זמן. זה לא נקרא שמחוסר זמן, הגיע הזמן. הגיענו לזמן הזה, הוא כבר יכול להביא היום את הקורבנות, הוא כבר מחויב להביא היום את הקורבנות של הנזיר טמא. אז החיוב הזה לא בורח לשום מקום. גם אם הוא נטמע באותו לילה, והוא עכשיו צריך להביא עוד פעם סדרת קורבנות על הטומאה הזאת, בסדר? אז הוא יביא 2 סדרות של קורבנות, כי החיוב לא בורח לשום מקום. לעומת זאת, במקרים אחרים, כמו לעניין אדם שלא היה יכול להביא קורבן חגיגה ביום טוב הראשון, ודאי שהוא בעיקר זמן החיוב היה פטור, אז הוא לא משלים בשום זמן אחר. הנזיר טמא פשוט לא היה פטור בעיקר זמן חיובו, הוא היה חייב. רק שהיה סיבה מעשית, פרט טכני מה שנקרא, שאי אפשר להקריב קורבנות בלילה. לכן הוא יצטרך להשלים את זה. אם כן, הקושייה שהייתה לנו על רבי יוחנן מתורצת. רבי יוחנן באמת סובר שאדם שבעיקר זמן החיוב שלו לא היה ראוי להקרבת הקורבן, כמו חיגר ביום טוב ראשון של חג, שהוא לא ראוי להקריב קורבן חגיגה, של מי חגיגה, פטור, והוא לא צריך להשלים את זה אחר כך, גם אם הוא נהיה בריא בשאר ימי החג. ועל השאלה ששאלנו, למה אדם נזיר שנטמע וספר את 7 ימי הטהרה שלו, ליל היום השמיני הוא נטמע, אומר רבי יוחנן שהוא מחויב כן בקורבן, הוא כן יצטרך להשלים את זה, זה לא בדין של השלמה. זאת אומרת, אומר רבי יוחנן, כשהגיע הליל יום שמיני, מבחינתי זה כמו היום של יום השמיני. והוא כבר התחייב להביא את הקורבנות. זה לא כמו המקרה של החיגר ביום הראשון, שלא היה באמת בכלל חייב ביום הראשון. פה במקרה של הנזיר טמא ביום השמיני, הוא התחייב להביא את הקורבנות. רק מה? מכיוון שזה הלילה, הוא לא היה יכול להקריב. לילה לא נקרא מחוסר זמן. ומכיוון שככה, חל עליו חיוב להביא את הקורבנות, אז אם הוא לא מביא עכשיו, יביא בזמן אחר, אין שום סיבה שהוא יהיה פטור מהחיוב הזה. כאן אנחנו נפרדים מהנושא הזה של, האם אדם שבעיקר זמן החיוב של הקורבן שלו, היה פטור מלהביא את אותו קורבן, האם הוא חייב להשלים את זה בזמן אחר או לא? ואנחנו עוברים עכשיו לעיקר הנושא שאנחנו כעת פתחנו, נושא חדש לגמרי. האם אנחנו אומרים, לפי דעתו של רבי יוחנן, שכשאדם ביום מסוים, ואני אקח את הדוגמה שאנחנו מדברים עליו, עליה, ביום השמיני האדם הזה אמור להביא את הקורבנות שלו. עכשיו זה לילה יום השמיני. האם אני אומר שהלילה זה נחשב עדיין לפני הזמן, כי הוא לא יכול עכשיו להקריב קורבנות, כי אי אפשר להקריב קורבנות בלילה, או לא? אני אומר שכשהגיע הלילה זה נקרא שכבר הגיע הזמן, זה כאילו שזה היום של מחורת. רבי יוחנן אומר, לילה אינו נחשב מחוסר זמן, כמו שעכשיו ראינו. ליל, יום השמיני, זה כמו היום של היום השמיני, הבן אדם כבר מתחייב בקורבנות שלו. וזה באמת המסקנה. רק הגמרא מוכיחה ממקום אחר, שבו נראה לכאורה שרבי יוחנן סובר, שלילה הוא כן נחשב מחוסר זמן. ליל, היום השמיני למשל, במקרה שלנו היה אמור להיות, שעדיין לא הגיע היום השמיני. הגמרא תתרץ, שרבי יוחנן אומר את הדברים שם לפי הדעה שסוברת, לילה מחוסר זמן. אבל הוא באמת לא סובר את הדברים שהוא כעת אומר. הוא רק אומר את זה לפי הדעה שחולקת עליו, שסוברת שהלילה הוא מחוסר זמן. ומי אמר רבי יוחנן? האחי. וכי רבי יוחנן סובר שהלילה שלפני כבר נחשב שהגיע היום שאחריו. ואמר רבי יוחנן. כאן אנחנו עוברים להלכות זב. אדם שרואה מראה זיווה, שמפורט בהרחבה במסכת נידה, לא ניכנס לזה. אם זה היה ראייה אחת, הוא תמה, תומה קלה, הוא יכול לטבול באותו יום, ובערב הוא נהיה טהור. אם הוא ראה פעם שנייה, אז יש לו ממש דין של זב, הוא נטמא, וכדי להתאר הוא צריך שיעברו עליו 7 ימים נקיים, שבהם הוא לא יראה מראה זיווה. ואז ביום השביעי, ביום הוא יכול לטבול, ובערב הוא נהיה טהור. בליל היום השמיני הוא נהיה טהור. בערב של יום השביעי, אחרי שמסתיים יום השביעי, הוא נטהר. טבל ביום, בערב הוא נטהר. אם הוא ראה 3 פעמים מראה של זיווה, אז לא רק זה שהוא צריך לספור מה שנקרא 7 נקיים, שבאותו יום הוא טמא, הוא צריך מהערב לספור 7 ימים, וביום השביעי הוא טובל, ובערב הוא נהיה טהור חלקי, למחרת, ביום השמיני, הוא צריך להביא קורבנות של זיווה. הקורבנות שהזב מביא ביום השמיני לטהרתו, הם 2 עופות, אחד לקורבן עולה ואחד לקורבן חטאת. אם במהלך אותם 7 ימים שהוא צריך להיות נקי מזיווה, הוא ראה פעם נוספת טומאת זיווה. הימים שהוא התחיל לספור עד עכשיו, בטלים. וזה נחשב כמו רצף אחד ארוך של טומאת זיווה, ומכאן ולהבא, הוא צריך להתחיל למנות 7 נקיים מחדש. בערב, הוא צריך להתחיל לספור 7 נקיים מחדש, ואז כשמגיע היום השביעי הוא טובל, בערב הוא נהיה טהור חלקית, ולמחרת, ביום השמיני, כשהוא מביא את 2 העופות, זה בשביל כל הטומאה יחד. הוא לא צריך להביא 2 סדרות של עופות, גם כנגד הזיווה הראשונה שהייתה לו, וגם כנגד הטומאת זיווה שהוא ראה באמצע 7 הנקיים. זה הכל נחשב כטומאה אחת ארוכה, והוא מביא את הקורבנות על הכל ביחד. אם הוא עבר בשלום את כל 7 הנקיים, עבר בשלום, הוא טבל ביום השביעי, ולמחרת הוא בא להקריב קורבנות כבר, הוא כבר כמעט טהור לגמרי, הוא ראה שוב פעם זיווה. כאן אנחנו אומרים שהוא מתחיל ימי זיווה חדשים. ובסיומם אחרי השבעה נקיים בפעם השנייה, ביום השמיני לטהרתו, כשהוא יצטרך להביא את הקורבנות של טהרה מזיבה, הוא יביא שתי סדרות של קורבנות, גם על הזיבה הראשונה וגם על הזיבה השנייה. למה? מכיוון שהוא כבר סיים את השבעה נקיים, הוא כבר הגיע ליום השמיני, יום שראוי להקרבת קורבנות זיבה. אז הוא סיים עם הסדרה הראשונה, ועכשיו כבר מתחילה הסדרה השנייה. ואז הוא מביא שתי סדרות של קורבנות זיבה. הנידון שלשמו התכנסנו, מה שנקרא, זה אם הוא ראה את מראי הזיבה בלילה שבין סיום השבעה הנקיים לבין היום השמיני, דנו בלילה יום השמיני. על זה אמר רבי יוחנן. אם הוא ראה ראייה אחת של זיבה בלילה, לילה יום השמיני, ושתיים, עוד שתי ראיות נוספות, ביום השמיני של המחרת. רבי יוסף מסביר את דבריו של רבי יוחנן, שהראייה הראשונה של זיבה, מתוך סדרה של שלוש ראיות, הראייה הראשונה בטלה לשתי הראיות האחרות. כי הרי כמו שאמרנו בתחילת ההסבר על תומת זיבה, פעם ראשונה של ראיית זיבה זו תומה קלה מאוד. הוא יכול באותו יום לטבול ובערב הוא כבר נהיה טהור. העיקר מה שהופך את התומה לתומה חמורה יותר זה הראייה השנייה והשלישית. אז הראייה הראשונה בטלה לשתי הראיות האחרות. אז כשהוא רואה ראייה אחת בלילה ושתי ראיות ביום, זה נחשב כאילו ראה את כל השלוש ראיות ביום השמיני, ואילו היה רואה רק ביום השמיני טומאה, הרי כבר אמרנו שהוא צריך להתחיל סדרה חדשה של טומאה, של טומאת זיבה, שבסיומה הוא יביא שתי סדרות של קורבנות. ולכן מביא שתיים. הוא יספור שבעה נקיים מחדש, וכשהגיע היום השמיני, הוא יביא שתי עופות על הזיבה הראשונה שהייתה לו, ועוד שתי עופות על הזיבה הזאת. אבל אם כשהגיע ליל היום השמיני הוא ראה שתיים, שתי ראיות זיבה בלילה, אם כן יוצא שהוא נטמע עוד בלילה שלפני היום השמיני, גם אם הוא ראה ואחת ביום, אינו מביא קורבן נוסף. רגע. הלילה עדיין קשור לימים שלפני? מה שנקרא מחוסר זמן? אם הוא ראה את השתי ראיות בלילה, אז אני חושב כמו שהוא ראה את השתי עיריות באמצע השבעה נקיים עדיין. ככה נראה מדבריו של רבי יוחנן. ולכן, כמו שאילו היה רואה את שתי עיריות באמצע השבעה נקיים, זה היה סותר את הימים נקיים שהיה עד עכשיו, ועכשיו הוא נטמע, הוא צריך להתחיל שבעה נקיים מחדש, ככה גם אם זה ממש אוטוטו כבר היום השמיני, אבל זה הליל היום השמיני עדיין. וזה נחשב מחוסר זמן, זה עדיין לא היום השמיני, מה אפשר לעשות? סותר את השבעה נקיים ומתחילים עכשיו שבעה נקיים מחדש, ובסיומם מביא רק שתי עופות, כסדרה אחת של טומאת זיבה. והיא סלקא דעתך, אם יעלה בדעתך לבאר, שכסבר רבי יוחנן לילה, זה כבר נחשב היום השמיני. ליל יום שמיני זה כבר היום השמיני, כמו שאמרנו מקודם דעתו של רבי יוחנן, וכמו שגם במסקנה שכך היא דעתו של רבי יוחנן. אז תסביר לי, למה אם הוא ראה שתי ראיות של זיבה בלילה, שלפני היום השמיני, אתה מחשיב את זה כמו שזה עדיין שייך ללפני, וזה סותר את השבעה נקיים. למה אתה לא מחשיב את זה כאילו הוא ראה את הראיות האלה ביום השמיני, שאז אנחנו אומרים שהסתיימו השבעה נקיים, והוא כבר היה יכול להביא קורבנות, והראיות האלה מחייבות סדרה חדשה, ואחרי השבעה נקיים הנוספים, הוא יצטרך להביא שתי סדרות של קורבנות זיבה, שתי עופות על הזיבה הראשונה, ועוד שתי עופות על הזיבה השנייה. אם לילה לא נחשב מחוסר זמן, אלא זה כבר נחשב שהגיע הזמן, זה כבר היום השמיני. הרי אם הוא היה רואה ביום השמיני את הראיות זיווה האלה, היה מתחיל עכשיו סדרה חדשה. אז אפילו אם הוא ראה שתיים בלילה, ורק אחת ביום השמיני, על זה שהוא ראה את השתיים בלילה, ליל היום השמיני, זה כמו יום השמיני בעצמו. והוא מביא סדרה שנייה של קורבנות זיווה, כי כשהוא ראה בליל היום השמיני את הזיווה, זה כמו שהוא ראה ביום השמיני עצמו, שהוא זמן שכבר היה יכול להביא את הקורבנות על הזיווה הראשונה. ואם כן, מתחיל עכשיו סדרה שנייה של זיווה, והיה צריך להביא עוד סדרה של קורבנות, לפי דעתו של רבי יוחנן. עונה הגמרא, באמת רבי יוחנן כך סובר, שכשמגיע הלילה יום השמיני, זה כאילו שכבר הגיע יום השמיני, ונכון שבלילה אי אפשר להקריב קורבנות, אי אפשר, אבל זה לא נחשב מחוסר זמן, זה כבר נחשב כבר שזה היום השמיני, כי זה רק בעיה, מה שנקרא טכנית, אני לא יכול כרגע להביא קורבנות, כי בלילה לא מקריבים קורבנות, אבל הגיע כבר יום השמיני, הגיע היום של הקרבת הקורבנות, אז מי עכשיו מתחיל כבר סדרה חדשה, אמורה להתחיל סדרה חדשה. מה שרבי יוחנן אמר, שהראייה שקשורה פעמיים זיווה בליל היום השמיני, זה נחשב כאילו הוא ראה באמצע השבעה נקיים, וזה המשך אחד ארוך של הטומאה הראשונה, ומספיק לו להביא סדרה אחת, זה לדברי החולק, האומר שלילה, שליל היום השמיני זה כמו שזה עדיין אמצע שבעה הנקיים, כמו שעדיין לא הגיע היום השמיני, זה מחוסר זמן. שואלת הגמרא, אז אם ככה זה פשוט, לדברי האומר שלילה זה עדיין מחוסר זמן, זה עדיין לא יום השמיני, מה החידוש? פשיטה, פשוט שלא צריך להביא סדרה נוספת של קורבנות של זיווה, וזה נחשב כמו המשך של שבעה נקיים, וזה עדיין לא נחשב היום השמיני. עונה הגמרא, נכון, הנקודה הזאת היא באמת פשוטה, אבל יש כאן עדיין חידוש בדברי רבי יוחנן. יש כאן חידוש, שתיים ביום, ואחת בלילה, הצטריך עלי. החידוש הוא לא בהלכה השנייה, אלא בהלכה הראשונה. שכשאת הראייה שהוא ראה בלילה היה רק ראייה אחת, אני לא אומר שהוא ראה ראייה בלילה. כי ראייה אחת לא נחשבת. לא נחשבת. ומכיוון שביום הוא ראה אחר כך שתי ראיות, רק אלה נחשבות, והראייה האחת שהוא ראה בלילה בטלה אליהם. ואז הוא כן מביא סדרה נוספת של שתי קורבנות של זב. סלקא דעת חמינא, היה עולה בדעתך, כי התקפתא דרב ששא ברי דרבידי, או כמו שהגרסה שם, רב ששת ברי דרבידי, במסכת כריתות דף ח', שבעצם שם הגמרא מביאה את דבריו של רבי יוחנן, שאומר שאם אדם ראה, אדם זב, שראה בליל היום השמיני שלו, ראייה אחת, וביום השמיני עצמו הוא ראה שתי ראיות, אומר רבי יוחנן, הראייה האחת בטלה לשתי הראיות האחרות, וזה נחשב כמו שהוא ראה את כל השלוש ראיות ביום, ומכיוון שביום הוא כבר יכול להביא קורבנות, אז הוא כבר מנותק מהטומאה הראשונה שהייתה לו, והוא מתחיל עכשיו ימי טומאה חדשים, ומכיוון שהוא כבר התחייב בקורבנות ביום השמיני על הסדרה הראשונה, אז זה שעכשיו נטמא פעם נוספת, יצטרך להביא, כשהוא יתאר, שתי סדרות של קורבנות זיווה, גם על הטומאה הראשונה וגם על הטומאה השנייה. מסביר רב יוסף, מה הטעם? למה באמת לא מחשיבים את הראייה שהוא ראה בלילה? לומר שהוא נטמא בזיווה לפני שהגיע היום השמיני, מכיוון שהראייה שהוא ראה בלילה זה ראייה אחת, וראייה אחת של זיווה לא נחשבת כל כך זיווה חשובה. כי זו טומאה קלה, הוא יכול לטבול באותו יום ולהתאר בערב, כשהוא ראה רק ראייה אחת. זה בטל לה שתי הראיות שהוא ראה למחורת. ככה הסביר רב יוסף. מקשה עליו רב שש, הברי דרבידי. אולי נאמר שמכיוון שהראייה הראשונה הייתה בלילה, שזה זמן ששייך עדיין לימי השבעה הנקיים, עדיין לימי הטומאה, אז אולי נחשיב שהוא ראה את זה באותם שבעה ימי טומאה. אז היא לא תצטרף לראיות שלמחרת. וגם אם תרצה לומר שלמחרת שהוא ראה שתי ראיות, אני מחייב אותו בנפרד, בסדר. אבל הרי כבר אמרנו, זב שראה רק שתי ראיות, הוא באמת צריך מי עכשיו לספור שבעה ימים נקיים מזיבה. אבל ביום השמיני הוא לא יצטרך להביא את הקורבנות של זב. כי בשביל להביא קורבנות של זב, הוא היה צריך לראות שלוש ראיות של זיבה. אבל הרי הראייה הראשונה היא הייתה בלילה, היא עדיין הייתה שייכת לשבעה נקיים. ככה הקשה רב שיש אברי דרבידי על רב יוסף. כמה שמונן כדי רב יוסף, שהוא הסביר הסבר אחר בדברי רבי יוחנן, והוא ביאר שהראייה הראשונה בטלה לשתי הראיות של המחורת, והיא מצטרפת אליהם, וזה נחשב שהוא ראה שלוש ראיות ביום השמיני, וזה מחייב אותו את הסדרה השנייה של הקורבנות. למדנו במשנה, הרי וכל אחד מהשלושה רגלים צריך להביא את השלמי חגיגה. מתי צריך להביא את זה? ביום טוב. יום טוב הראשון. לא הביא ביום טוב הראשון, אפשר להשלים. אתה יכול להביא את זה בשאר ימי הרגל. אבל אם עבר כל ימי הרגל ולא הביא את הקורבן חגיגה, הפסיד. הוא לא יכול להשלים את זה יותר. אינו חייב באחריותו, ועל זה נאמר הפסוק בקהלת, מעוות לא יוכל לתקון. אתה לא יכול לתקן את המעוות. וחסרון שהחסיר לא יוכל להימנות. להימנות? אמר לי בר היי היי. כותב התוספות, יש אומרים שהוא היה גר צדק. זכה לחסות תחת כנפי השכינה, והוא נקרא בנו של אברהם ושרה. אברהם, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו היי, קרא לו אברהם. שרי, הקדוש ברוך הוא החליף לה את האות י' לאות היי, וקרא לה שרה. אז הוא נקרא בר היי היי, הוא בן אברהם שהוסיפו לו היי, ובן שרה שהחליפו לה את האות י' לאות היי וקראו לה שרה. הוא אמר להילל, מה פירוש חסרון לא יוכל להימנות מלשון להיספר? היי, להימנות לשון מניין? הרי יש כאן חיסרון. חיסרון אתה צריך למלא. אז היה יותר מתאים שיהיה כתוב, וחסרון לא יוכל להימלות מבעלי. שזה הפך מחיסרון. אלא מה פירוש להימנות? זהו שמינו הוא חבריו לדבר מצווה. אומרים לו, בוא, אנחנו עכשיו נמנים לדבר מצווה, בוא תצטרף אלינו. והוא לא נמנה עמהם. זה חיסרון שאינו יכול להימנות. הוא לא יכול יותר להימנות עמהם. הוא לא יכול להשלים את זה, כי הם כבר עשו את מצוותם. תניא נמי הכי, כך גם הברייתא אומרת, מעוות לא יוכל לתקון. מהו הדבר המעוות המקולקל שלא יוכלו לתקון, לתקן? זה אחד שאפילו פעם אחת ביטל קריאת שמה של שחרית בזמנה. לא יכול להשלים את זה. או קריאת שמה של ערבית. לא יכול להשלים את זה. או שביטל תפילה של שחרית. או שביטל תפילה של ערבית. שעבר הזמן, הוא לא יכול יותר להשלים. אלא אם כן זה היה בשוגג, אז אולי הוא יוכל להשלים את זה בתפילה הבאה, אבל אם כבר עברה גם התפילה הבאה והוא לא השלים, הוא הפסיד. כן, אם אדם לא התפלל נאמר תפילת שחרית, בשגגה ממש, אז יש לו אפשרות להתפלל תפילת מנחה שתי פעמים תפילת 18. התפילה הראשונה כנגד מנחה, ואחרי זה התפילה השנייה כנגד משהו משלים על שחרית. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, זה שהוא לא התפלל פעם את תפילת שחרית, הוא לא יכול להשלים את זה אחר כך בתפילת מנחה, להתפלל פעמיים 18. וכן, אם הוא פשוט דילג וגם בתפילת מנחה לא ישלים, זה דבר שהוא לא יכול להשלים. זה דבר מעוות, לא יוכל לתקון. וחסרון לא יוכל להימנות, זה כמו שאמרנו קודם. זה אחד שנמנו חבריו לדבר מצווה. אמרו לו, בוא תצטרף אלינו לדבר מצווה. והוא לא נמנע עמהם, אז הוא לא יכול יותר להימנות. דבר נוסף שאמר לי בר היי להילל, מהי דכתיב, אומר הפסוק, ושבתם וראיתם בין צדיק לבין רשע, בין עובד אלוקים לבין אשר לא עבדו. לכאורה, למה הוא כותב את זה פעמיים? יש כאן את הבן אדם שהוא טוב ואת הבן אדם שהוא לא טוב. למה פעם אחת קוראים לו צדיק? היינו צדיק, היינו עובד אלוקים. פעם אחת קוראים לו עובד אלוקים. כשאתה מדבר על הבן אדם הלא טוב, היינו רשע, היינו אשר לא עבדו. מי שעובד את השם הוא צדיק, ומי שלא עובד את השם הוא לא צדיק. למה צריכים לחזור על זה בשתי שמות וכל פעם בפני עצמו? אמר לי, ענה הלל לבר היי היי, זה מדבר על שני אנשים שונים. עבדו ולא עבדו, זה לא אחד צדיק ואחד שאינו צדיק. תרוויו צדיקי גמירי נינהו, או גמורי נינהו. שניהם צדיקים גמורים, גם מי שהוא לא עובד. מי שלא עובד השם הוא צדיק, גמור, איך ייתכן? ואינו דומה, שונה פרקו, אדם משנן את הלימוד שלו 100 פעמים, אינו דומה למי ששונה פרקו 100 פעמים ו1. שאשר לא עבדו זה ששונה רק 100 פעמים. ומי שעובד השם זה ששונה 100 פעמים ו1. מסביר הבעל התניא, רבי שניאור זלמן מלאדי, זכותו יגן עלינו, מייסד שושלת חב"ד המפוארת, בספרו ליקוטי אמרים תניא פרק ט"ו. בימיהם היה הרגילות לשנות כל פרק 100 פעמים. ולכן, זאת הפעם 101 היתרה לרגילות שהורגל מנעוריו, שהוא עשה פעם מעבר למה שהוא רגיל, שקולה כנגד כולן, פעם אחת שקולה כנגד כל 100 פעמים, ויותר מזה, עולה על גביהם ביתר שאת ויתר עוז, להיות נקרא עובד אלוקים, כי הוא עשה מעבר לרגילות שלו. הוא מוסיף שם יותר דברים של קבלה, דברים יותר גבוהים. והגמרא מתפלט, בר היי היי מתפלא, אמר לי, ומשום חד זימנה, בגלל פעם אחת שהוא לא שנה את פרקו, זאת אומרת, הוא שנה רק 100 פעמים, והוא לא שנה 101, קרא לי, לא עבדו, אחד שלא עובד השם, ענה לו הלל, אמר לי, אין כן, צאו למד משוק של חמרים, אלה שמזכירים חמור, אומרים, אתה רוצה את החמור הזה, אם אתה לוקח את החמור 10 פרסי, 10 פרסאות בזוזה, זוז אחד. אבל אם אתה רוצה מעבר 10 פרסאות, גם אם זה פרסה אחת יותר, סך הכל פרסה אחת יותר, 11 פרסי, היה במקום 10 פרסאות, 11 פרסאות, זה כבר מעלה את המחיר בכפול, בתרי זוזי. כמו שגם מצוי בזמננו. אדם סוחר רכב, אם הוא סוחר ליום אחד, יש סכום. אם הוא רוצה לזכור לעוד יום, גם אם הוא סוחר את זה לדקה, אבל אתה רוצה ליום נוסף, זה כבר מעלה את התעריף לכפול. ככה גם, אדם שלומד 100 פעמים, אם הוא מוסיף עוד פעם אחת, הוא כבר עולה ברמה הרבה מעבר למה שהיה קודם. אמר לי אליהו הנביא לבר היי היי, ואמר לי, יש אומרים שאליהו הנביא אמר את זה לרבי אלעזר. מהי דכתיב? אומר הפסוק, הנה צרפתיך, אני רוצה לצרף אותך, לנקות אותך מכל הפסולת, ולא בכסף, לא כמו שצורפים כסף על ידי חום של אש. בחרתיך, בחרתי לצרוף אותך בקור עוני, על ידי עניות, לא עלינו. מלמד שחזר הקדוש ברוך הוא על כל מידות טובות ליתן לישראל. חיפש איזה מידה טובה לתת לעם ישראל, ולא מצא שטובה ומועילה לישראל, אלא עניות. אמר שמואל, ויתם הרב יוסף, היינו דאמרין, שזה מה שרגילים אנשים לומר, יאה עניות על יהודאי, העניות יפה ליהודים, כי ברזה סומקה, כמו רצועה אדומה, לסוס יחיברה, לסוס לבן. אבל ידוע מה שאמרו צדיקים. אם השירות לעם ישראל הייתה מידה כל כך רעה, והניות הייתה מידה כל כך טובה, היצר הרע שכל כך רוצה להכשיל את עם ישראל, היה רץ מהר להביא לעם ישראל השירות כדי להכשיל אותם. למה היצר הרע כל כך מתאמץ שעם ישראל יהיו עניים? כי הוא יודע שאם לעם ישראל יש שפע של פרנסה וכלכלה, אז הם יוכלו לעבוד את השם בהרחבת הדעת, בלי שום תרדות. ועבודת השם תהיה הרבה יותר משובחת, הרבה יותר מעולה, כן יעזור השם וכן ייתן וכה יוסיף. במשנה למדנו את דעתו של רבי שמעון בן מנסיה, שהוא אומר, איזה הוא מעוות, מקולקל, לא יוכל לתקון, זה הבא על הערווה שאסורה עליו בנישואין, והוליד ממנה כבר ממזר וכו'. ואז זה כבר דבר שאי אפשר להחזיר, זה דבר מקולקל שאתה לא יכול לתקן אותו. שואלת הגמרא, רק אם הוא הוליד ממזר, אז אי אפשר לתקן, ואם הוא לא הוליד, לא? זה לא נחשב שאי אפשר לתקן, אפשר כן לתקן. אני אתן לך דוגמה של אדם שעשה עבירה ולא נולד ממזר, ובכל זאת אי אפשר לתקן. והתניא רבי שמעון בן מנסיה אומר, גונב אדם, גנב ממון חלילה, אפשר שיחזיר גנבו, מחזיר את הגנבה ויתקן. גוזל אדם ממון חלילה, אפשר שיחזיר גזלו, יקיים את המצווה וישיב את הגזלה ויתקן. אבל הבעל אשת איש, שהייתה נשואה לזה אחד, ועכשיו היא נאסרה על בעלה. אדם כזה נטרד מן העולם והלך לו, כי הרי היא התוצאה של מעשיו, היא תוצאה שאי אפשר לשנות אותה. הוא אסר את האישה על בעלה. כי האישה הזאת עכשיו נאסרה על בעלה, הוא לא יכול לתקן את זה. הברייתא מוסיפה את דעתו של רבי שמעון בן יוחאי, שהוא אומר, לפי דעתו בכלל, המושג של מעוות, זה דבר שהיה טוב, ישר, והתקלקל. אז זה לא מדובר על המקרה של רבי שמעון בן מנסיה, שהיה מקולקל מההתחלה. הממזר הרי נולד מקולקל. אין אומר, כשאדם רוצה להביא קורבן, הוא לא שואל, אתה רואה את הגמל הזה? תבדוק אם יש לו מום, אם יש לו איזה פגם. בקרו גמל, תבדקו אם יש לו מום. או בקרו חזיר, לבדוק אם יש לו מום. אלא, בקרו תלה. קח את התלה, תבדוק אם יש בו מום. כי אם אין בו מום, אני אוכל להקריב אותו. אבל לעומת זאת, הבעלי חיים שהם אינם ראויים לקורבן, הם פסולים מהתחלתם. לא שייך שהם יהיו מקולקלים, הם לא היו מתוקנים אף פעם. אז כשכתוב מעוות, לא יוכל לתקון, לא מדברים פה על ממזר, כי הוא נולד מקולקל. אלא מדברים כאן על אחד שהיה מתוקן והתקלקל, ואיזה? זה תלמיד חכם שהיה ישר, וחלילה חלילה שפירש מן התורה. רבי יהודה בן לקיש אמר, כל תלמיד חכם שפירש מן התורה, עליו הכתוב אומר, כציפור נודדת מן קינה, התורה זה כמו כן של היהודי, והתלמיד חכם זה כמו ציפור, כן איש נודד ממקומו. ואומר, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעליי. אחרי שאדם מצא את הצוף נועם מתיקות התורה, מה הוא מצא עוול שהוא עזב את התורה? בכל אופן, הברייתא פותחת את דבריו של רבי שמעון בן מנסיה, שעצם זה שאדם התחתן עם אשת איש, והוא אסר אותה על בעלה, זה דבר מעוות שאי אפשר לתקן אותו. לא צריך להגיע לזה שנולד ממזר. אז למה במשנה שלנו רבי שמעון בן מנסיה אומר, שרק אם נולד ממזר, זה מעוות לא יוכל לתקון? אומרת הגמרא לא קשיא. כאן, כשהמשנה אומרת, שכדי שיהיה מעוות לא יוכל לתקון, מתרצת הגמרא לא קשיא. זה לא סותר. כי דברי המשנה, שאומרת, שכדי שיהיה דבר מקולקל שאי אפשר לתקן, צריך שיוולד ממזר, כאן דובר שהיא לא אשת איש. אלא אחת אחרת מהעריות. למשל, באחותו, שהיא פנויה, שכל זמן שלא נולד ממזר, הוא לא אוסר אותה על אף אחד. וכאן, שברית אומרת שעצם זה שהוא מתחתן איתה, הוא כבר עיוות, כי הוא אוסר אותה על בעלה. מדובר באשת איש, שהוא באמת אוסר אותה על בעלה. והיא בעייתה עם ההסבר אחר, לבאר את ההבדל בין המשנה לבין הברייתא. הא והא באשת איש. גם המשנה וגם הברייתא עוסקים באשת איש. ולא קשיא. כאן, המשנה שלנו שאומרת שזה מעוות רק מתי שנולד ממזר, מדובר באונס. שזה היה נגד רצונה. ואז היא לא נאסרת על בעלה. ואז זה קלקול רק אם נולד ממזר. וכאן, מה שעצם שהוא התחתן איתה זה כבר נחשב מעוות, מדובר ברצון, שזה לא היה נגד רצונה. והיא בית אימא, הא והא באונס. גם המשנה וגם הברייתא עוסקות שזה היה באונס, ולא קשיא. כאן, מתי הברייתא אומרת שעצם זה שהוא התחתן איתה, הוא כבר אוסר אותה על בעלה, באשת כהן, שאפילו אם זה באונס היא נאסרת על בעלה. וכאן המשנה שלנו שרק אם נולד ממזר, זה נחשב קלקול, מדובר באשת ישראל, שאם זה באונס, נגד רצונה, היא מותרת על בעלה, ולכן זה לא נחשב קלקול אם הוא ניסה אליה. עד שיוולד ממזר, שהממזר הזה זה באמת מעוות, לא יוכל לתקון. בספר ליקוטי מוהר"ן, תניאנה, תורה קי"ב, הוא מביא לשון שנותנת הרבה תקווה לכל אחד מעם ישראל. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אין דבר כזה קלקול שאי אפשר לתקן אותו. גם כשהפסוק אומר מעוות, לא יוכל לתקון. חסרון לא יוכל להימנות. ורבי שמעון בר יוחאי אומר שזה תלמיד חכם הפורש מן התורה. מי לנו? מאלישע בן אבויה, שמכונה אחר, שהיה רבו של רבי מאיר בעל הנס, שהיה תלמיד חכם, שפירש מן התורה, כמו שהגמרא מבארת בהרחבה בהמשך המסכת, דף י' תתוו, והגמרא מביאה בדף תתוו עמוד, ב' אם אני זוכר טוב, או עמוד א', הגמרא מביאה שם, שרבי מאיר אמר, רבי מאיר בעל הנס, שכשהוא יעזוב את העולם, הוא ידאג, שיהיה תיקון לרבו שמכונה אחר. ואחר כך כשרבי יוחנן נפטר, הוא השלים את התיקון. זאת אומרת, שבוודאי ובוודאי, שבכל מצב שבו האדם נמצא, ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה, לסייע בעדינו כדי לתקן ולחזור בחזרה, למצב של אלוקים עשה את האדם ישר, ועד כאן דף ט'.